רוצה לדבר קצת היום על תפיסת ההתחדשות או ההתחלה מחדש במשנתו של רבי נחמן. אצל רבי נחמן העניין הזה של להתחיל מחדש, מה זה בעצם אומר? הוא אומר שאני מתחם את מה שהיה ואני מתחיל על נקי. זאת אומרת, זה כמו שבן אדם יש לו אנרגיה אחרת בתחילתו של יום חדש, בתחילתו של שבוע, בתחילתה של שנה, כיתה חדשה, קורס חדש, מערכת חדשה שאין בה עדיין את כל הרשמים הקודמים. ואנחנו יודעים את כוחו של יום חדש, רק שלפעמים כשהתחלנו יום וזה לא הלך כשורה, אז אנחנו אומרים, טוב, היום כבר עבוד, ובואו נתעסק עם יום המחרת. אבל רבי נחמן סיפר על עצמו שמשהו זכה להגיע למדרגות הגבוהות שלו, שהיה לו את היכולת להתחיל כמה פעמים מחדש באותו יום. עכשיו, מצד אחד זה גם מעיד מה הוא עבר, זאת אומרת, להתחיל כמה פעמים מחדש באותו יום, זאת אומרת שהוא עשה התחלה, וזה לא זרם כפי שהוא רצה, או שהיו שגיאות, או שהיה מצב רוח. אז במקום להגיד, טוב, היום כבר עבר העניין, מחר ננסה, אומר, לא, עכשיו יש שעה חדשה, אני מתייחס אליה כל יום חדש, אני עושה התחלה חדשה לגמרי. זאת אומרת שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, מהדיבור הזה על עצמו, שני דברים. א', את התהפוכות שהוא עבר, כי רוב בני אדם יש להם איזושהי יציבות רגשית בסיסית. הדבר השני, שזה לא רק טכניקה פסיכולוגית להתחיל מחדש, אלא יש פה גם הבנה של חוקיות הבריאה. שכל שעה זה באמת משהו חדש, גם כל רגע זה משהו חדש. אז היכולת להתחיל מחדש זה בעצם היכולת להתייחס למה שקורה עכשיו על נקי. מה זה המושג על נקי? בלי הזיכרונות או בלי הרשמים של הדקות שקדמו לזה. מי מעלה השלום הייתה קוראת לזה לחוס על עצמנו. לחוס על עצמנו להתחיל מחדש, כי לפעמים השגיאה, או תקראו לזה העומס, או יצרה, הוא לא רוצה שנשחרר את מה שהיה, שנשאר שם עוד ועוד. אז יש כמה שורות מדיבורו של רבי נחמן בתורה סמך ב', ששם הוא אומר, בסוף התורה, גם כי עיקר כל הדברים אין ההתחלה, כי כל ההתחלות קשות, מחמת שיוצא מהפך על הפך. זאת אומרת, כל פעם שיש לנו למשל רצון להיות עסוקים בריכוז העצמי שלנו ולצאת אל נתינה, זה יציאה מן הפך להפך. כל פעם שאני עסוק במחשבות שלי ולצאת לתפילה, לקריאת תהילים או משהו, זה גם יציאה מן הפך אל הפך. זאת אומרת, כי עיקר כל הדברים אין ההתחלה. כי כל ההתחלות קשות מחמת שיוצא מהפך אל הפך. עכשיו, פה הוא מדבר, הוא נותן את הדוגמה של בן אדם שנוסע לצדיק. אני יודע מי מכם היה באומן, ומי מכם היה כמה פעמים באומן. גם צריך לדעת בנסיעה, האם זה נסיעה לשם סגולה, או האם נסיעה באמת לשמוע תורה, כאילו לקבל דעת. היום אנחנו דור שאנשים עושים פעולות רוחניות כסגולה למשהו. אבל צריך לזכור שיש גם את העניין בשביל לקבל דעת, בשביל לקבל את הרוח של הצדיק. זאת אומרת, ועל כן, בכל פעם ופעם שנוסע להצדיק, צריך שיראה שיבוא בכל פעם מחדש. לא כמו שכבר היה אצל הצדיק, ועכשיו הוא בא פעם שנית, רק כמו שלא היה מעולם אצל הצדיק. אני כבר אומר לכם מראש, שיש לכם שיעורי בית, או שיעורי כיתה, איזה מילה הייתם מחליפים במקום הצדיק. זאת אומרת, שוב, כן, בכל פעם שנוסע לצדיק, אפשר לקרוא לזה לבית כנסת, אפשר לקרוא לזה שאת הולכת לראות את בעלך, אפשר לקרוא לזה שאנחנו הולכים לפגוש את... אתם יודעים, בואו נקרא לזה על השיעור פה. או כל שיעור שאנחנו הולכים, כי אם זה על השיעור פה זה נשמע קצת יומרני. אבל הכוונה היא פעולה שאנחנו עושים, והיא חשובה לנו, ואנחנו חוזרים עליה. זה אומר, בוא תראה אותה כפעם ראשונה. תחשבי שאת נערה צעירה שמעולם לא יצאה לדייטים. זה לא מצחיק? התחלתי כבר להרגיש שנון. בכל אופן, קשה ליישם, אבל כבחינה רעיונית, זה אמור לעבוד גם פה. כרעיון. עכשיו, גם בנקודה הזו, מה, זה רעיון פסיכולוגי, או שזה חוקיות של היקום? רבי נחמן אומר, זה חוקיות של היקום, שבאמת יש מימד חדש, שזה רק אשליה לחשוב שאתה מכיר את זה. זה נכון ברובד ההצעה, הצעת ייעול, תבוא יותר רענן, תבוא יותר זורם. אבל יש פה מימד שהדבר הזה שאני הולך עכשיו לפגוש, הוא כביכול מאוד מוכר לי, הוא גם חדש לגמרי. שמה המשמעות שאני פוגש את זה כחדש לגמרי? זה רענן, זה מסקרן, כי לקרוא עיתון של אתמול זה משעמם. אבל אנחנו רואים שבעם ישראל שעוסקים בפרשת השבוע, יש בזה משהו מאוד ממלא, יש בזה משהו מאוד חגיגי. אז אני רוצה רק שנתעסק עוד קצת עם הדוגמה שהוא אומר שבאים אל הצדיק, על הרבה יכולים להרגיש שזה לא נוגע אליהם כל כך הדוגמה הזו. אבל כדאי שכן יהיה לנו אמרה, זאת אומרת, איפה זה כן שייך אליי. ועל כן, בכל פעם ופעם שנוסע להצדיק, צריך שיראה שיבוא בכל פעם מחדש. הוא מסביר מה זה. לא כמו שכבר היה אצל הצדיק, ועכשיו הוא בא פעם שנית. עכשיו תראו, יש לפעמים מערכות יחסים, שדווקא זה עניין גדול שיהיה פעם שנייה ושלישית במובן של משהו נבנה, של משהו מתפתח. אבל פה רבי נחמן רוצה שנאמץ לעצמנו מבט רענן. עכשיו, המבט הרענן הזה בסופו של דבר יחזור אלינו בעצמנו. כי גם על עצמנו יש לנו דימוי עייף קצת של מוכר וידוע. רק כמו שלא היה מעולם אצל הצדיק. אבל הרעיון הוא שדבר שהוא נוגע בנו, קודם כל לרצות אותו, בלי לרדת לפרקטיקה שלו. כי כשרוצים משהו, זה... קודם כל אנחנו מזמינים את זה מריבונו של עולם שיופיע. אבל זה רצון מתוך הרפיה. מצד אחד זה בהירות הרצון, מצד שני זה לא ממנו עוד את הבהירות לגמרי שאנחנו רוצים להוציא את זה לפועל, אז בשלב ראשון להתעצם עם הרצון. אז הוא אומר פה, ועכשיו הוא בא פעם שנית, אז אני לעצמי כבר עושה הכנה עם הטקסט הזה. רק כמו שלא היה מעולם אצל הצדיק, ויהיה אצלו כמו שבא עכשיו מחדש פעם ראשון. כי עיקר הוא ההתחלה, כי כל ההתחלות קשות. נמצא שעיקר כוח העבודה של כל הימים אינו אלא ההתחלה. שאומר, כפי הכוח וההתלהבות של ההתחלה, כן הולך ומתנהג בעבודתו. כי עיקר הוא ההתחלה. כי עיקר הוא ההתחלה. על כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש. פה ציטטתי לכם גם ממקור אחר של רבי נחמן כמדומני, שזה מופיע בשבחי ירן, אות ו', מקווה שזה רב גוגל ישתף פעולה וימצא לי את זה בקלות, ששם הוא ממש סיפר על עצמו שזה היה הנקודה העיקרית שלו. זאת אומרת שאיתה הוא הצליח ליישם את ההתקדמות שלו. שבחי הרן, יצא לי שיחות הרן, שבחי הרן וב, לפחות שם זה אמור להיות. תודה רבה לך. כן, והיה רגיל להתחיל בכל פעם מחדש, דהיינו כשנפל ממדרגתו לפעמים לא היה מייאש עצמו בשביל זה. בואו נתבונן במילים, מה זה מייאש עצמו בשביל זה? להגיד זה לא הולך, זה לא בשבילי. לייאש עצמו זה לוותר על הטוב, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, אבל זה לוותר גם על המעט שכן באפשרותי. ההגדרה אצל רבי נחמן זה לייאוש, זה לוותר על מה שבכוחי. בגלל שאני רוצה גם את מה שלא בכוחי, אז אני לא עסוק בלראות את מה שאפשר, ואני מוותר על הכל. וזה גורם להרבה אנשים ליפול בדעתם. יש ביטוי כזה, יש בסוף לקוטי מורן חלק ב', אומר לעניין התחזקות, לבעל ליפול אדם בדעתו, ענה ואמר. מה ההמשך? עכשיו אני אגיד לכם, אבל עוד כמה דקות שאני אשאל זה אתם כבר תדעו. לעניין התחזקות, לבעל ליפול אדם בדעתו, מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים, שעשה, ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זה אחד מעשרת הסטיקרים, עשינו פה פעם שיעור של, אספנו רשימה של סטיקרים של רבי נחמן, כמו למשל אין ייאוש בעולם כלל, כל העולם כולו גשר צר מאוד, כשנכנסים לגן ורוצים אותו אין צריכים לברוח כלל, ואז הייתה הוספה מתוך הקהל, אני יודע שישנו בוודאי. זה תיאור מתוך מעשה מעבדת בת מלך, שמנסים לייאש את השני למלכות שבת המלך לא קיימת בעולם. אז עכשיו זה משפט שאפשר לקחת אותו גם כשמחפשים זוגיות, שאני יודע שמה שאני מחפש ישנו בוודאי. ולפחות בשלושה מקומות אספתי בעזרת הקהל את עשרת הסטיקרים של רבי נחמן, ואני משום מה המשפט הזה לא כל כך דבר אליי, אבל בשלושתם היו בנות שדרשו את להוסיף לרשימה, אני יודע שישנו בוודאי. ואני למדתי מזה משהו מאוד עמוק, שזה לא דווקא בעניין של זוגיות. כביכול יש את הניואנס בעבודת השם, יש את הכיוון המאוד מוגדר שאנחנו מחפשים בדרך הרוחנית שלנו. אנחנו לא רוצים להתפשר. מצד אחד, אנחנו לא מזלזלים או מורידים מערכם של דרכים אחרות. מצד שני, אנחנו באמת מתגעגעים שנפגוש את מה שיגע בנפשנו. שנרגיש, אז בהקשר הזה, אפשר לצטט את המשפט הזה, אני יודע שישנו בוודאי. כי אם הנשמה שלי מתגעגעת לזה, אז משמע שזה קיים בעולם.
בסוף אתה נמצא את זה.
כן.
איזשהו שלב.
ושם בסיפור הזה של עבדת בת מלך, זה כל כך חזק, כי אחרי שהוא פעמיים מחמיץ את האפשרות להוציא אותה מעלות טוב, והיא הולכת למקום שניכר של זה המצא של מרגליות, הוא פוגש שלושה אנשים רמי מעלה. אחד שאחראי על כל החיות, אחד שאחראי על כל הרוחות, סליחה, על כל העופות, אחד שאחראי על כל הרוחות, וכולם מייאשים אותו ואומרים לו, אם תשתו תמרו לך ואם תקשיב לי שוב לאחריך. זאת אומרת, תוותר על זה, על העניין הזה. אפשר להגיד שהמורה הכי גדול שלימד אותנו את העניין הזה של אני יודע שישנו בוודאי, זה רבי נחמן בעצמו. נחמן בעצמו, זאת אומרת, היה כבר כל מיני שיטות ודרכים בעבודת השם. ובמיוחד, סבא בעל שם טוב. שאמרו לו, מה עוד יש לך לחדש אחרי סבא בעל שם טוב? אבל זה לא שהוא רוצה באגו שלו שיהיה עוד שיטה שתקרא על שמו. טוב, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אז מפרשים את זה, אלא בשבילי, בשביל שלי. זאת אומרת, בנתיב שלי. זה אדם, יש לו את העבודה לזהות את הנתיב שלו. לזהות את העניין שלו. אז אני, זה נחמד ככה לעשות השיעור אם להחזיק טלפון ביד. טלפונך לנגדי תמיד. אני עוד מעט אמשיך את את השיחה הזאת משיחות הרן, אבל אני נזכיר את מה שאמרנו מגרמן חלק ב', שהוא אמר, לעניין התחזקות לבל יפול אדם בדעתו מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים. זאת אומרת, שמה זה, הוא רואה שהוא פגם כל כך הרבה והוא קלקל, אז ליפול בדעתו זה לוותר על החלום של תיקון. ליפול בדעתו זה לוותר על הקשר עם המעט שהוא יכול עוד לעשות. זאת אומרת שמה שרלוונטי פה זה לא הפגמים והקלקולים, אלא שהוא נופל בדעתו. זה עניין יסודי להגיד את זה. אבל ליפול אדם בדעתו. דעת זה חיבור. אז ליפול בדעת שכבר במחשבה אתה כבר לא מחובר אל הרצון לתיקון. אל הרצון לטוב. לעניין התחזקות לבל יפול אדם בדעתו מחמת ריפוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו, ענה ואמר. ופה אני רוצה לשאול אתכם אם יש לכם רעיון להכניס משמעות בצמד המילים ענה ואמר. אחר אני אמור למסור על זה שיעור בכנס של בניין שלם, אני עושה עליכם את ההכנה. הנושא הוא משפחתיות בעידן המודרני. אם אתה מאמין, בלי כל, רק התמצות של זה, תאמין שיכולים לתקן. כי באמת אחד הדברים שהכי נפגע בעידן המודרני, זה העניין של המשפחתיות. המשפחתיות זה היה עוגן. היום זה בהיבטים אחרים. נכון. וואו, אז את פה מכניסה לי עוד העמקה בדיבור הזה. תאמין שיכולים לתקן ולא לקנות חדש. זה פשוט נפלא. זה עוד 5 דקות בשיעור. כי היום יש אנשים שהם קלקלו, הם לא מתייאשים, הם רק הולכים על לקנות חדש. אמנם אך לפני כמה דקות דיברנו על להתחיל מחדש, אבל לא לקנות חדש. זאת אומרת, לחדש את הקיים. את הכן. כן. וכביכול, יש כאלו שום איזה אידיאולוגיה. היום זה דור אחר. פעם היה עניין להתאמץ לתקן את הישן. היום זה מציאות של חדש.
זאת אומרת, החדש הזה של היום זה לא להתחיל מחדש.
אבל אנחנו בשאיפה להוציא מסקנה אחרת. כן. תאמין שיכולים לתקן. עכשיו, תאמין שיכולים לתקן ולהתחדש. לא רק להתחדש כאילו זה פעם ראשונה, זה פעם ראשונה שבאמת אף פעם לא הייתה. כי הפעם הראשונה שבאנו אל אותו קשר, אל אותו עניין, לא היה לנו את הבשלות ואת הבגרות, את המבט כמו שיש לנו עכשיו. לעניין התחזקות, לבליפול אדם בדעתו, מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו. כמה האשמה יש בזה. ואז בעצם לדעת רבי נחמן, הדבר שאותו הוא רוצה למנוע ואותו הוא בא לתקן בעולם, זה לבליפול אדם בדעתו. כי המקרים הקשים, גם חלילה של אובדני או של נפילות, זה נפילה בדעתו. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, לא מה שקלקלת במעשיך לא זה הבעיה. מה שהיה היה, זה לא הסיפור, זה לא הביזנס של עסקי השאול. עיקר העניין לבליפול האדם בדעתו. כי אם הוא נופל בדעתו, אין כבר מי לדבר. ומה זה לא ליפול בדעתו? להיות בהתחזקות. מה זה התחזקות? להיות בקשר עם מה שבאפשרותי, זה הכל. לעניין התחזקות לבליפול האדם בדעתו, מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו, ענה ואמר. עכשיו אני חוזר אליכם, מה שאלתי קודם, אם יש לכם רעיון, להכניס משמעות במילים, ענה ואמר. אפשר להתעלם מזה, אבל אפשר גם להכניס פה רעיון יפה, שאני מקווה שנשמע מכם. יש לך רעיון? בבקשה. איזה יופי. גם אם לא זכרנו לפני כמה שבועות, ענה לעצמו ואמר לאחרים, בואו נעשה ביחד את הצליל המתאים. איזה יופי. כמה טוב שבאת. כי זה בכלל שתדעו שיטה. זאת אומרת, אני מבין שיש במילים משהו, אבל גם אם אני לא מוצא, אני מזמין, כי זה לא רק דקדקנות במילים. זה להכניס אור בנושא. זאת אומרת, גם כשאתם רואים על טקסט, אם יש איזה צמד של מילים נרדפות שמעניין אתכם, תנסו למצוא שם משמעות, כי זה ענה ואמר. ענה ואמר. אבל זה כל אחד מאיתנו. ענה לעצמו. אני לפני שאני עונה לעצמי, אני צריך להכריז גם הויטתי, זה לא פשוט. באיזה שיעור דיברנו על זה? מה היה? ענה ואמר. ענה ואמר. יש פה גם משמעות חזקה, שאם אני עונה לעצמי, אני... זה יותר כוח גם להגיד לאחרים. בכלל, ללמד או להדריך את המקומות שבהם עברתי, זה לאין ארוך מאשר לדבר על זה בלי זה. אמנם הזכרנו פה שיש ערך גם לדבר על דברים שלא ממש עברנו דרכם, כי זה התחזקות משותפת, קבוצת תמיכה. אבל ענה ואמר, ענה ואמר. ענה לעצמו, זאת אומרת שקודם כל, הוא עצמו עולה לו מחשבה לדובר. זה לא רק שהוא מדבר על אחרים, שכמה קלקלתי, כמה פגמתי, ומי יודע אם עכשיו עוד אפשר לתקן. אז הוא עונה לעצמו. קודם כל זה תשובה פנימה, לראות איך אתה מרגיש עם התשובה הזו. כן, ואז לתת, לשווק את התשובה הזו בחוץ. כן. קודם כל לדבר אל עצמך את הדיבור הזה. אחרי זה להעביר אותו הלאה. זה גם הופיע בפתח של מעשה עבדת דת מלך, כך זה מתחיל. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, כל מי שהיה שומע היה לו הרהור תשובה. כי זה סיפור שבעצם שהחיסרון שלי הוא בר מילוי. לפעמים הייאוש שקיים בעולם זה שבן אדם מתייאש שהגעגוע האישי שלו יכול להתמלא. הוא מוכן לקבל את המילוי של אחרים. אני אסביר למה הכוונה. כתוב ש בליקוטי מורן בתורה קפ"ח אנחנו אומר שצריך ניסו לצדיק למצוא את עבדתו. כל אחד מאיתנו כשהוא היה ברחם לימדו אותו את כל התורה כולה, וכיוון שיצא לאוויר העולם בא מלאך ומשכיח את זה ממנו. אנחנו נשתמש בניסוח אחר שהוא קורא בזה, אומר מלמדים אותו מה עליו לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. כיוון שיוצא לאוויר העולם בא המלאך ומשכיח את זה ממנו, סותרו על פיו. אז בגמרא כתוב מלמדים אותו את כל התורה כולה, ורבי נחמן אומר מלמדים אותו ומראים לו. שימו לב לביטוי מלמדים אותו ומראים לו, ויז'ן, כל מה שעליו לעשות, דויט, לעבוד. לעבוד זה לפעמים דברים גם בלי תוצאה, לעבוד עמל ולהשיג. להשיג זה להשלים את הדבר, לעשות, לעבוד ולהשיג. עכשיו, כיוון שהתינוק יוצא מאימו, משכיחים את זה ממנו. ופה עולה שאלה שלמה מלמדים את זה אותנו עם משכיחים. אם רוצים שנשתמש במידע, למה משכיחים? אם לא רוצים שנשתמש במידע, למה מלמדים? אז התשובה היא שמשכיחים את זה מאיתנו בשביל שנחפש. זאת אומרת שנעמול על זה. אז מה זה עוזר שידענו? שנותר רשימו, שכשאני אמצא את זה אני זכר זה הדבר שאליו התגעגעתי. זה הדבר שאליו התגעגעתי. יש אנשים שמתארים שהם פגשו כל מיני דרכים מוכניות, או שהתקרבו לחבד, או לברסלב, או למקומות אמיתיים, שהם תיארו שמצאתי את מה שכל הזמן חיפשתי. אנחנו פה מתעסים, זה האחרונים שעוד לא מצאו. אבל שמאמינים, אני יודע בוודאי שישנו. נכון, זאת אומרת, מצאנו. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, מצד אחד אני אקבל את זה באהבה ואומר תודה, מצד שני נראה לי שאתם מבינים על מה אני... כן, כן. מצד שני אני אומר גם שתדעו שיש גם מקום לחיות עם הגעגוע הזה בחיים. זאת אומרת, לא להיות בציפייה שנקראת תוחלת ממושכה, מחלה לב. לפעמים הגעגוע בעצמו אל הטוב זה הבחינה. כי זה לא געגוע שעניינו תסכול כל עוד הוא לא מתממש. זה לסמוך בקיים ולשאוף עוד ועוד לדיוק שאליו אנחנו... כי במעשה משבעה קבצנים, בקבצן של היום השלישי, שם רבי נחמן ממש מדבר על הגעגוע שאי אפשר לממש אותו. אומר שיש לב, הלב והמעיין, הם מתגעגעים אחד לשני, והם לא יכולים לממש את הגעגוע, כי הם נמצאים כל אחד בקצה של אר, והם רואים אחד את השני. עכשיו, בשביל לממש את הגעגוע, צריך לרדת על האר, ולעלות בצד השני. אז אומר, כשהם ירדו, מגיעים למקום, ששם כבר אי אפשר לראות. אז אומר, הרגעים האלו שלא יראו אחד את השני, זה בלתי נסבל עבורם. הם לא יכולים לשאת את זה. אז הגעגוע בעצמו זה לא להפוך את החיסרון לערך, זה להפוך את הגעגוע לערך. כי כשאני מתגעגע אל הטוב, במילה געגוע יש את האותיות גע. זה כבר נגיעה בדבר. כבר נגיעה בדבר. ואת הגעגוע אל הטוב אצל רבי נחן זה עבודה שהיא כבר ממשות. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו כל הזמן בתהליך נפגוש את הטוב, וכל הזמן אנחנו פוגשים אותו ומתגלים ממנו עוד ועוד חלקים. אבל מאידך יש גם איזשהו מימד שהוא לא מושג, אבל הוא לא אמור לתסכל, כי הנקודה היא זה לרצות את זה. לרצות את זה. אז אני אומר בהקשר הזה שיש אנשים שכשבאמת מוצאים זה מאוד משמח. ואחד הסיבות גם שרבי נחמן דיבר על התבודדות. בהתבודדות אנחנו יכולים להיות בקשר עם הגעגוע. עם הכיסופים, עם הרצונות. הוא אומר שעל ידי שבן אדם גם מוציא את הכיסופים ואת הרצונות בפה, הוא ממש נעשה מזה כלים שלתוכם יופיע הטוב. אבל יש הבדל בין רצון לבין תוחלת ממושכה. רצון שאני רוצה את הדבר ואפילו אני שמח לרצות אותו. תוחלת ממושכה זה שאני מתנה את החיות שלי עד שהדבר יתממש. אז על תוחלת ממושכה נאמר תוחלת ממושכה מחלה לב. ועל הרצון זה עצמו כבר אור לרצות את הטוב. זה עצמו כבר מימוש. תוחלת מושכה שאני מצפה מאוד למשהו שיתממש בחיי, וכל עוד הוא לא מתממש, אני מתוסכל, אני כועס, אני כואב. זאת אומרת, תוחלת מושכה, הרעיון הוא לא להתנות את שמחתי ואת הקיום שלי עד שהדבר יתממש.
מספיק על הרצון שזה יקרה.
כן. ריבונו של עולם, אני רוצה שזה יקרה, כי גם החוקיות אומרת שעל ידי שהדבר שרוצים. אבל תדעו לכם שיש פעמים שאומרים לבן אדם תשחרר את הרצונות. בתוכנית 12 הצעדים, אז הצעד השלישי, קודם כל צריך לזכור שבנדובר באמת על מכורים שהחיים שלהם התרסקו. שאומרים, החיים שלהם התרסקו כי הם רצו שהמציאות תתנהל כפי רצונם, בשביל זה הם כל כך נפלו לאן שנפלו. אז הצד השלישי אומר, החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת השם. אומרים למחור, אתה רוצה להחלים? תוותר על הרצונות. עכשיו, זה מאוד מקומם אם שומעים את זה לא בהקשר. אני לא בא לשווק לכם את זה עכשיו. אבל לפעמים אומרים שבאדם כל כך נתקע והסתבך בגלל הרצונות שלו, שהוא הבין כביכול מה זה טוב בשבילו, ולכן כשזה לא התממש אז הוא נפל למה שנפל. אומרים לו, אתה רוצה להשתחרר? תן אמון בקדוש ברוך הוא, ייתן לך את מה שצריך. ויש על זה אין ספור שאלות שמתחילות במילה אבל. אין ספור, אבל שזה אני אומר, קל לי להסביר את זה, כשזה מדובר על מכורים, שאנשים שהחיים שלהם... את אומרת, את... רגע, את יכולה לתרגם את השפת גוף הזה?
אני אומרת שכולנו נזכה לראות שכל דבר שקורה בחיינו, לטובתנו, ולא כל מה שאנחנו רוצים...
לא, הוא אומר, פה שם מדובר על החלטנו... למסור את רצונותינו. ורצוננו להשגחת השם. יש לזה המון שאלות, אבל הרעיון כשלעצמו, כאמור, קודם כל המחור להחזיר לו שקט. שזה אגב אומרים גם שהמחור לא מחליט החלטות לבד, הוא שואל מישהו ותיק בתוכנית, מה זה נקרא למסור את הרצונות או מה, האם לא לשלם את הכנס לעירייה, זה למסור את זה לשם. שזה תמיד שואלים מישהו מבחוץ, אבל הנקודה הזאת, כאילו שם הם אומרים שהסבל התחיל כי רצינו שהעניינים יהיו כמו שאנחנו רוצים. החלטנו למסור את רצונותינו. זה אחת מ-317 השאלות בעקבות העניין הזה. שם, בהקשר הזה, שמעתי פעם בצעדים, איך אומרים אובססיה בשפה של דתיים? השתדלות. לא כל אחד זכאי לצחוק מהבדיחה הזאת. רק מי שזה באמת... אובססיה זה בגמטריה השתדלות, ואם זה לא בדיוק יוצא, תשתדל עוד קצת. עכשיו תראו, אין מה לעשות את העניין הזה, למסור את הרצונות להשם, לפני שאנחנו באמת מבינים מה זה, אבל הזכרתי את זה שתדעו שיש דרך כזו, שבשלב מסוים אומרים לחניכים, עכשיו תמסור את הרצונות. זה יותר מלהרפות. יש להרפות, בלהרפות גם הבודהיסט מרפא. זה דבר נפלא. פה זה אומר... אני נותן אמון בשם, בשם יתברך, שזה יטופל אצלו בצורה יותר טובה ממה שאני אטפל בזה. זה לא קל, זה קל לדבר על זה, אבל אנשים שמיישמים את זה עושים הרבה הכנות והרבה הדרכה להילך עם העניין הזה. של למסור את הרצון, זה גם ניסוח מדויק, החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו, אבל קודם כל זה מאוד ממוקד. את רצונותינו וחיינו. להשגחת אליהם. רבי נחמן בשיחות הר"ן, בעוד ב', ככה אומר, שהיה עוסק בכל שבת. שאיתה מגיעה, או כל יום, אמר בנו של עולם, אני מוסר את רצונותיי, אני מוסר את הרצונות של בני ביתי, אני מוסר שהכל יתנהג כרצונך. עכשיו, כרצונך זה יכול להישמע גם מול דקדוקים של דתיים, במובן הזה של לחץ, אולי הוא לא יוצא ידי חובה בתקיעת שופר וצריך לתקוע עוד 300 תקיעות, כי המאה הראשונות לא בטוח שהחלון היה פתוח, ואולי זה כמו לתקוע בתוך בור. עכשיו, אני לא לועג לזה, כי יש אנשים שהם שלהם יראת שמיים כזו. אז יכול להיות שזה גם בהקשר הזה, שיש אנשים שמה שנכנסים לזה ללחץ רוחני, אמר, לא שעולם, אני עושה מה שצריך. אבל זה גם בהקשר שיש לי כל כך הרבה רצונות, זה מכניס אותי לכל כך הרבה מתחים. הכניס אותי לכל כך הרבה דאגות, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני מוסר לך את זה. שיהיה, אני מוסר לך את רצונותיי, אבל אני לא מוותר על זה, אני אומר שיהיה כרצונך. אני רק אומר, למרות שכבר אמרתי, זה מצריך הדרכה. וגם הרבה אנשים... אומרים שהם מוסרים את זה לקדוש ברוך הוא עד שחוזרת השליטה לידיהם. אבל יש פה משהו עמוק, כי אצל המחורים זה השלב הכי קריטי, לוותר על הרצונות, לוותר על האובססיות. כי מה זה בעצם גם אובססיות? זה משהו שאני מאוד רוצה, ואני רוצה אותו בצורה כל כך חזקה שאני לא מתחשב מה התנאים בחוץ אומרים. אני רוצה שזה יהיה. אז נחזור ל... צריך לפתוח לי עוד פעם. אז לעניין התחזקות, לבל ייפול אדם בדעתו. לבל ייפול אדם בדעתו, כי נפילת הדעת זה בעצם ההפסד הכי גדול. זה הייאוש. תפילת הדעת. ענה ועמה, למחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשה. עכשיו, מה עושה נפילת הדעת? יש שם האשמה עצמית. האשמה עצמית זה חסימה חזקה מאוד. ענה ואמר. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. עכשיו, אני גם פה מבקש את עזרתכם. מה זאת אומרת אם אתה מאמין שיכולים לקלקל? לקלקל לא צריך אמונה, זה משהו שהוא, ראינו אותו עובד מאוד יפה. מה נקודת העידוד, מה נקודת הנחמה פה, שאומר... זה מתקבל. אבל איפה זה, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל? אם יש לכם רעיון, אם לא נמצא, אז נוציא את זה בפשטות. אם תדע, כמו שקלקלת, כך תתקן. אני רק מבקש, אם עולה רעיון, רגע, שנשתמש במילה מאמין. כשיש לך... היא יותר קשה, אז הוא רוצה לדמות, כמו שהקלקול היה קל, אז גם התיקון. נפלא, נפלא מאוד. זאת אומרת, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, ולא היית צריך הרבה כישרון, הרבה יוזמה בשביל לקלקל, תאמין שאותה יכולת עשייה שהביאה לדרדור המצב, אם אתה תבחר בתיקון, אתה יכול. תאמין שיכולים לתקן. ויש פה עוד ביטוי שאפשר גם להוציא מפה, שאל תהיה לחוץ להיות כוחני בתיקון, רק תאמין שיכולים לתקן. זה חלק מאותה הרפיה. אני מאמין שהתיקון אפשרי. בוא תראה לי אותו. בוא תראה לי איך מתקנים. בוא תראה לי מה הנקודה הקטנטנה שהיום אני יכול לבחור בה. תאמין. זה מתקבל על הקבוצת ניסוי, העניין הזה של תאמין. רגע, אני רוצה לך, תאמין במובן ולא לעשות, תאמין שיכולים אם יש הסתייגויות תצביעו עכשיו לפני שזה נרשם בפרוטוקול. כי להאמין בעניין הזה זה להיות בקשר עם התיקון. קודם כל תאמין שיכולים לתקן, אל תמהר על הביצוע, גם אל תתמהמה אם משהו יבוא לידך, אבל לא למהר לשם. כי למהר לשם יכול להכניס מתח. תאמין. שיכולים, יכולים, יכולים לתקן. גם הקלקול הוא הגיע לידי חוט השערה. יש טקסט בליקוטי הלכות שאני לא יודע איפה הוא, רק קראתי אותו פעם אצל הרב בזנסון. הרב בזנסון כתב ספר אומץ. שבמקור היה בצרפתית נקרא לקוראז', לקוראז', שבצרפתית הוא הציל הרבה אנשים, הציל להם את החיים ממש. והוא כתב את זה, הוא סיפר לי פעם שאשתו הראשונה נפטרה בלידת בנו הקטן, או אחד לפני הקטן. והוא אמר לי, וזה אחרי שהוא היה כמה שנים ברסלבר, הוא אמר לי שהוא ממש נפל והתרסק, הוא לא ידע איך הוא יוצא מזה. כי גם שיש לנו טקסטים של חיזוק, ומכירים את הפרקים הרלוונטיים, לפעמים מגיע כזה חלל פנוי שהוא בלתי נתפס, ואין צערו של אדם דומה לחברו. וזה לא חייב להיות משהו אובייקטיבי, יש בן אדם שיחווה את זה מפרידה, או מפיתור מעבודה, או מחלה. זה חלל בלתי נתפס. ואז עברה לה התעוררות רוחנית מחדש עם העצות של רבי נחמן. הוא כתב את הספר הזה. הוא יצא מזה והוא ניסה מחדש, אבל הוא תיאר לי הוא אמר לי שלצער שלו היה טעם של מוות מתמשך. כך הוא אמר לי פעם בגילוי לב. הם עברו את מסע החיים ביחד, את התשובה, ימי פריז האומנותיים. ושם יש פרק שנקרא חוט השערה. שזה על פי ליקוטי הלכות של רבי נתן. ששם הוא אומר שכחוט השערה, שבן אדם עושה משהו לכבוד השם יתברך, כחוט השערה, הוא אומר איך, איזה דבר עצום זה. עכשיו תחשבו, איזה פעולה רוחנית חיובית זכאית לתואר כחוט השערה. יכול להיות חבות הטלפון, זה גם כחוט השערה. מה זה קלטיק? מה?
חיוך.
חיוך. אבל הרעיון הוא, נגיד פסוק תהילים ולא פרק, ולא 20 פרקים, פסוק. לשטוף כפית אחת בכיור. לחייך לאדם אחד, לעשות לייק למישהו בפייסבוק גם אם לא נראה לך כוכב גדול. אבל הוא כותב שם, זה מבוסס על הלכה של רבי נתן מליקוטי הלכות, שהוא מזכיר שם מהלך שלם של לקוחות השערה. אבל הוא אומר שגם ההתמכרויות הכי חזקות התחילו מפעולות של חוט השערה. גם בן אדם שמעשן 3 חפיסות סיגריות ביום, ישן שחטה אחת. גם בן אדם שגומר 2 בקבוקי אלכוהול ביום, לגם כוסית אחת בפעם הראשונה. ובכל עניין, כל קלקול התחיל מחוט השערה. אז הוא ממש מחדד שם שכל תיקון קשור בחוט השערה. כי כחוט השערה של תיקון אנחנו מזלזלים ואומרים, לא תעשה, תאסוף חוטים. אז אפשר גם פה לצרף את זה. ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. עם אותה אנרגיה, עם אותם כוחות, עם אותם תנאים, תאמין שיכולים לתקן. רב בזנסון. יצחק בזנסון. אפשר להשיג אותו אולי ברשת, יש לו אתר שנקרא אומץ. בזנסון. כחוט השערה. עכשיו גם כחוט השערה, אם דיברנו קודם על המשפחתיות, כחוט השערה בענייני ביקורת, להתחיל תיקון. כחוט השערה בעניין עוד קצת קשב, בענייני ביקורת, הכוונה היא להימנע מביקורת, להתחיל מכחוט השערה. כחוט השערה גם את הדיאטה, אפשר להתחיל כחוט השערה. אתה אוכל צלחת ענקית של פסטה או מקרוני, וזה מתאים פה חוט השערה. מקרוני אחד. אבל אם אתה מתייחס לזה ברצינות, שיש לו ערך, לא רק לעשות לזה בדיחה, הוא, כי חוט השערה זה אומר שיש לו קיום בפני עצמו לחוט השערה. יש לו קיום בפני עצמו בקלקול, בשביל זה, כי בן אדם מתקן את דרכיו, הוא מדייק כחוט השערה, לא במובן של קבדנות או נוקשות, לא להשיב את עצינו, אבל אם יש לי כוח, אני גם נמנע מדברים לא נכונים, אפילו כחוט השערה. אני נדגיש, לא באנרגיה של קפדנות או של האשמה עצמית. כי אם זה לא נכון, תניח גם לחוט השערה. לא חייבים להיות בדקדקנות הזאת. אבל הוא רוצה לומר שזה הגיע מאן שהוא הקלקול השלם. אז אם לא ליפול בדעתו, אז מה ההפך מנפילת הדעת? עליית הדעת, הערת הדעת. עכשיו אני אומר גם בנושא שאמרתי לכם שאני מחר עומד לדבר עליו, על המשפחתיות בעידן המודרני, תחשבו מה עושה בן אדם שמתעורר, לא זוג צעיר אחרי שנה נישואים. אגב, גם לזוג צעיר אחרי שנה נישואים, שהייתה שם בורות בעבודה רוחנית, זה נראה להם שמה זה החמיצו... מה עושה בן אדם שמתעורר אחרי 20-30 שנה, אחרי שהילדים בגרו, ואז הוא אומר כבר, איבדתי את ההזדמנות להיות במחיצתם, או שהם כבר לא בבית, בכל שלב שהוא. זאת אומרת, המיינד יספר לנו כל הזמן סיפורים, שבמקרה הזה זה כבר לא בר תיקון. ואז אדם נופל בדעתו. אדם נופל בדעתו גם כשהוא רוצה להצליח בזה לבד. ופה אנחנו משתמשים במה שעלה פה בצוותא בעניין של תאמין. רק תאמין שיכולים לתקן. תאמין זה להכניס את הקדוש ברוך הוא לעניין. אם הזכרתי את הצעדים, בסוף תצטרכו להיבחן על הצעדים, כי אני אזכיר את זה הרבה. אני עסוק בזה הרבה, כי אני גם לומד פסיכותרפיה ממוקדת התמכרויות. וזה חלק מתוכנית הלימודים, צעדים. צעד ראשון, עודנו שאנו חסרי יונים מול התמכרותנו. פה, מול, מוסיפים כל אחד לפי העניין שלו. אחד זה מול האכילה, אחד זה מול האלכוהול, לפי סוגי ההתמכרות. שעבדה לנו השליטה על חיינו. כי אם המחור יכול להפסיק לשתות או להשתמש, אז יש לו שליטה. בשביל זה, אנשים לא מגיעים לתוכנית לפני שהם בקרקעית. כי כל עוד הוא חושב שהוא יכול להפסיק לבד, הוא לא יבוא. אז לכן, הצעד הראשון זה להודות בחוסר עונים. להודות בחוסר עונים זה קריטי בשביל לקבל עזרה, כי כל עוד אני יכול לבד, מקבלים כל בן אדם, אבל הרעיון הוא, מתי בן אדם באמת יכול לקבל עזרה? שהוא מודע שהוא לא יכול. אגב, רוב המכורים לוקח להם הרבה זמן עד שהם מודים שהם מכורים, בדרך כלל אנשים אומרים, זה בשליטה, אני יכול להפסיק. יש כאלו גם שבאמת יכולים להפסיק, אבל זה לא בדרך כלל. אז זה להודינו שאנו חסרי אונים מול התמכרותנו, שעבדה לנו השליטה על חיינו. צעד שני, הגענו לאמונה שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר לנו את השפיות. זאת אומרת, אני לא יכול, אבל כוח גדול ממני יכול. כוח גדול, שימו לב, זה ביטוי מאורפל כזה. אז בכוונה, כוח גדול זה גם קבוצה. קבוצה זה כוח גדול, זה לא לבד. שיושבים ביחד, אנחנו יודעים שזה כוח שעובד יותר מאשר לבד. כוח גדול זה גם מדריך. ובוודאי שזה גם הקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה להסביר למה זה נקרא כוח גדול. כוח גדול זה כל הפרמטרים של לא, לבד אני לא יכול, אבל עם קבוצה, עם דרך, עם... צעד שלישי אומר, אם אני לא יכול, והשם כן יכול, אז מה אומר הצעד השלישי? זה מה שאמרנו קודם. אז אני מוסר לו את הרצונות שלי. אני לא יכול, השם כן יכול, אז בבקשה. אז פה עם העניין, תאמין, תאמין שיכולים לתקן, תאמין שיכולים לתקן. וגם אני רוצה להכניס עוד משמעות לביטוי תאמין שיכולים לקלקל. כשהיינו בצעירותנו או תמימים, לא האמנו שפעם נגיע לקלקול כזה, או להחסרה כזאת, או לריחוק כזה, או אני מוסיף כל מיני מילים, כמו שבן אדם אומר, וואו, לא האמנתי בגיל 10, או לא יודע, שהיית בת 18, לא שאת הרבה אחרי, אבל היית פה בת 18? אבל זה מובן הרעיון שאני רוצה ל... דרושים עוד מתנדבים לענן בראשם. זאת, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, זאת אומרת שמול העבר התמים לראות את ההווה, זה באמת, לא אמרנו שככה נקלקל, אבל בדיוק, תאמין. תאמין שזה קרה. כאילו זה כל כך היה רחוק מהתוכניות שלנו. היה לנו כזה סיפור אופטימי איך איך זה הולך להיראות. שזה אנשים מאוזנים ונורמליים, לא תמיד יש להם אישור להיכנס לשיעור. נורמטיביים, לא נורמליים, נורמטיביים. אז אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין. שיכולים לתקן. ולא רק זה, כל קלקול זה בעצם בהשגחה פרטית בשביל שנגלה את אור השם במקומות נמוכים. כי מקלקולים גדולים לאומיים אמנם יצא חנוכה, יצא פורים, כל מיני חגים, כל מיני... גם בפן האישי, תאמין. שיכולים לתקן. אז יש פה גם את העניין הזה של יכולים, ולא למהר לעשות את זה בכוח. תאמין. פעם השלישית שאני אנסה לקרוא את מה שנאמר שם ולחתום את השיעור. מה? איזה יופי, זה אנחנו לא יכולים להחליף. היה רגיל להתחיל בכל פעם מחדש, דהיינו כשנפל מדרגתו, לפעמים לא היה מייאש עצמו בשביל זה. דגש מי. רק אמר שיתחיל מחדש, כאילו לא התחיל עדיין כלל, כי האגו הוא זה שנעלב מההתחלה והנפילות. זאת אומרת, לא. כאילו לא התחיל עדיין כלל, רק אתה מתחיל מחדש. יכן כל פעם ופעם תמיד היה רגיל להתחיל מחדש. היו לו כמה התחלות ביום אחד, שגם ביום אחד, לפי נפל מבטו, היה מתחיל מחדש, וכן כמה וכמה פעמים. אז... בשפה של ימים, להתחיל מחדש זה לתחם את הנפילה. זה בעצם הרעיון. לא להתחיל מחדש, להגיד הנפילה בעצם צריכה להתמשך עד שיגיע יום חדש. זאת אומרת, רק הלילה מתחם את הנפילה של היום, או רק שנת הלילה. כן. אומר רבי נחמן, לא. אני יכול עכשיו לתחם את הנפילה ותחיל עוד פעם. אבל גם אם זה לא יעבוד, אני שוב אתחם את הנפילה ואתחיל מחדש. חברים יקרים, תודה להיותכם, תודה לפנים המהירות, תודה ללב הפתוח, תודה לרבנו נחמן על התוכנית האומנותית לכל שיעור ושיעור. ושנזכה לעשות עם זה משהו מעשי, מה הכוונה? תאמין שיכולים לתקן, אמנם זה כבר סוף השיעור, זה לשעות עם האמונה הזו שיכולים לתקן. בלי למהר לצעדים מעשיים. יש פעמים שאומרים לבן אדם, תתחיל לעשות משהו, פה אני אומר רק לשעות במחשבה הזו שתאמין שיכולים לתקן. לילה טוב.